חודש אלול, חודש הרחמים, חודש התשובה. אנחנו ברשותכם נלמד, ככה מקובל אצלנו נוהגים, ללמוד את אורות התשובה בחודש אלול. והייתי רוצה, לפני שנתחיל ללמוד את אורות התשובה, אולי כמה דברים על המחבר, על הרב קוק זצ"ל, ועל אורות התשובה. דרך אגב, היורצייט שלו, יום הזיכרון, חל ביום שישי הקרוב, בג' באלול, חל ליום הזיכרון של הרב קוק זצ"ל. הקדוש ברוך הוא שותל את הנשמות. הוא חקלאי, הוא שותל נשמות. כל נשמה ונשמה בעולם היא נשמה התורה שנתת בי. ויפח באפיו נשמת חיים. בכל אחד ואחד מבני האדם, הקדוש ברוך הוא נופח נשמה טובה. אבל לא רק שהוא נופח נשמה טובה, אלא כל אדם ואדם, יש לו תפקיד בעולם. זאת אומרת, האדם שהוא בא לעולם, יש לו איזשהו תפקיד. לא כל האנשים מגלים, נאמר, בחיים שלהם, מה התפקיד שלהם בעולם. מה הם עושים כאן, מה תרומתה, איזה חלק, איזה... למה המשל דומה שנבין לגוף האדם? בגוף האדם יש איברים שונים, תאים שונים, חלקים שונים, כוחות שונים, וכל חלק בגוף האדם, כל כוח בגוף האדם, יש לו את התפקיד שלו, את הפונקציה שלו. יש איברים, נאמר, שהם יותר מרכזיים, יותר חיוניים, יש כאלה פחות. למשל הלב או הראש, הם איברים מאוד חיוניים, בלעדיהם אין חיים, נאמר. זאת אומרת, ויש איברים פחות וכו'. אבל לא משנה, אפילו כל תא בגוף האדם יש לו פונקציה, יש לו תפקיד. אין דבר בעולם סתם כך. כל אחד מאיתנו, אני בדקתי את זה, איך אומרים, באינטרנט, אצלנו תמיד בודקים באינטרנט, כל אחד מבני האדם הוא לא חי סתם ככה. עצם העובדה שהוא חי והוא קיים, סימן שיש לו תפקיד. כאמור, לא כל אדם מגלה מה תפקידו, למרות שיש לו תפקיד, הוא לא מגלה בדיוק מה התפקיד שלו בעולם. אבל יש נשמות כאלה ויש אנשים כאלה שהם, הקדוש ברוך הוא שתל אותם, והם יודעים מה התפקיד שלהם בעולם, בשביל מה הם חיים, מה הם צריכים לעשות, מה הם צריכים לפעול וכל זה. וגם בתוך החברה, החברה האנושית, החברה הלאומית, לא משנה, יש מדרגות מדרגות. אומרים, בדרך שאדם רוצה, הם הולכים אותו. הרב קוק זצ"ל, הוא זה נשמה שהקדוש ברוך הוא שתל אותה, והוא היה מאוד מודע כבר מילדותו לתפקיד שלו בעולם. הוא היה כהן, והוא מימש בחייו את הכהונה שלו. אמנם הוא היה כהן אידיוט פורמלית, אבל באופן פונקציונלי הוא היה כהן גדול, מה שנקרא. זאת אומרת, כהן גדול זה אדם שלוקח אחריות על עם ישראל, שאכפת לו מעם ישראל, שפועל למען הכלל, שרואה כל מה שהוא עושה זה לא עניין פרטי, לא, אין לו נגיעות פרטיות כאלה ואחרות. כל כולו לתת, 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 אם זה בתפילות, אם במעשים, אם בכל דבר ודבר, הוא האדם, מה שקוראים לזה היום, אולי שמעתם את הביטוי הזה, אידיאליסט. מישהו פעם שמע את הביטוי אידיאליסט? איפה שמעת על זה? שמעתם את הביטוי? מי שמע את הביטוי אידיאליסט? אתה שמעת? יפה מאוד. אידיאליסט זה אדם כללי. אדם שחי למען הכלל. נכון שכתוב, אם אין אני לי, מי לי? זה שיא האגו. אם אני לא אדאג לעצמי, מי ידאג לי? זה נכון. אבל מיד אחרי זה, מי שלמד קצת פרקי אבות יודע מה כתוב? כשאני לעצמי, מה אני? אם אני בונה את עצמי רק בשביל עצמי, אז מה אני? נכון שאדם צריך ללמוד, אבל ללמד. נכון שאדם מקבל בשביל לתת. אני כאן מדבר ברמה האנושית, לא מדבר ברמה יהודית או דתית או משהו כזה. אדם צריך להבין שיש לו תפקיד. והרב קוק היה לו תפקיד מאוד גדול. הוא היה מודע לזה מאוד. הוא היה הרב הראשי לארץ ישראל. ולא רק שהיה הרב הראשי לארץ ישראל, הוא היה גם לפני שהיה הרב הראשי לארץ ישראל. כל הזמן הוא פעל, חשב, הגה, מה לא, למען עם ישראל כולו. הוא גם היה אדם אוניברסלי, אדם כללי, עולמי נאמר ככה. בכתבים שלו הוא מתייחס לאנושות כולה, להיסטוריה כולה, להתפתחות האנושית וההיסטורית וכל זה, מקומו של עם ישראל בתוך כל זה. זאת אומרת, נשמה מיוחדת במינה שהקדוש ברוך הוא שתל בדור שלפנינו נאמר. והוא היה, אני לא מדבר על גדולתו בתורה, שכל שטחי התורה הוא היה, אפשר להגיד, מגדולי גדולי ישראל. כל מי שהכיר אותו, כולל הנציב מוולוז'ין, שהוא למד אצלו בישיבה, חפץ חיים, שהוא עוד הספיק ללמוד אצלו בכולל וכל זה. כל גדולי ישראל בדור ההוא, ראו בו אדם בעל שיעור קומה תורני יוצא מכל שטחי התורה, בהלכה, בהגדה, בכל דבר שהוא עסק, בתלמוד, כל דבר הוא היה. אבל כאמור, המיוחד שבו, הדבר אחר זה מידה שמאפיין את הכהונה, זה האהבה, מידת האהבה. הייתה לו אהבה גדולה, ואהבה שהיא הייתה מקרינה, היה מקרין. אדם שאוהב זה אדם שנותן, שאוהב באמת, לא אומר אני אוהב. אדם שנותן, אדם שנותנו לדעת אם אדם אוהב אתכם או לא, תראה איך הוא מתייחס אליך. לפי היחס, הנתינה, כן, אם בדיבורים ובמעשים ודברים כאלה, בזה התורה, אם יש בו אהבה גדולה. אז זה הייתה בו, ברב קוק זצ"ל, הייתה בו אהבה גדולה מאוד. קודם כל, אהבת אלוקים, אהבת הבריאות. הבריאות הכוונה היא כולם, יהודים, לא יהודים, אפילו הטבע, בעלי חיים, צמחים, כל הדברים האלה. משהו, נדבר אהבת תלמידי חכמים, אהבת עם ישראל וארץ ישראל, כל זה. זה אפיין אותו מידת האהבה. שהיא דרך אגב, המידה, הייתי אומר, אם פעם נבקש איזושהי מידה מהקדוש ברוך הוא, לא נמצא לכם לבקש, תבקשו מידת האהבה. למה? כי האהבה זה החיים באמת. אדם שאוהב הוא אדם חי. אדם שאין בו אהבה הוא אדם קבוי, קוראים לזה בפסיכולוגיה, כן. אז כן, לא, קבוי, בנשמתי, כן. אז זה הייתה לו אהבה גדולה. והאהבה הזאת, הוא היה מודע מאוד למדרגה שהוא נמצא, ולתפקיד שלו, לפונקציה שלו, והוא היה אדם מאוד יצירתי, מאוד שופע, נאמר. היה כמעיין המתגבר, כמו שאומרים חז"ל. הוא היה כל הזמן כותב וכותב וכותב, כל הזדמנות, אז לא היו אינטרנט ולא היה מחברות מסודרות, אז הוא היה כותב על פנקסים ועל דפים, הוא היה מודע מאוד שכל מה שהוא הוגה וחושב, צריך להנחיל את זה לאחרים, לדורות הבאים, והוא כתב, המון הוא כתב, לא הכל פורסם, לא פרסמו. מתוך הכתבים האלה, חלק בחייו וחלק אחרי חייו, ערכו את כל ה... או חלק גדול מהכתבים האלה לפי נושאים. נושאים, יש אורות התורה, יש אורות הקודש, יש אורות התשובה, יש שירים שלו, יש אורות... יש... בלי העינרה, יש הרבה אורות. הספר הזה שאנחנו נלמד אותו, אם רוצה השם, שנקרא אורות התשובה, זה בעצם ליקוט של רעיונות, שמי שסידר אותו ברובו, לא את כולו, התחלה עוד הרב בעצמו סידר, ובהמשך הרב צבי יהודה קוק, הבן שלו, בן יחידו, הוא סידר אותו וערך אותו לפי נושאים, וכאמור, מכיוון שזה ליקוט של רעיונות, אז כל רעיון עומד לפני עצמו. זאת אומרת, אם למדת את הספר הזה, גם לא באופן סיסטמטי, באופן שיטתי, אלא למדת איזה רעיון מפה, זה גם יכול להועיל לנו, יכול להיטיב איתנו, יכול לעשות לנו טוב. בכל מקום שנפתח אפשר יהיה ללמוד מזה, מהדברים האלה. אז זה נקרא אורות התשובה, זה המחבר הרב קוק זצ"ל, שהשיעור הזה באמת יהיה לעילוי נשמתו של הרב, בסדר. אם יש לכם שאלות עד לכאן, אני מאוד אשמח. בכלל, אני מאוד אוהב שאתם שואלים. הדיאלוג הוא חשוב מאוד. יש לכם שאלות, חבר'ה? כן, בבקשה.
השאלה לא
מהכלל לכלל
כלל,
רק שמענו על
פרט,
זה מבטל
את
כל, זה מבטל
את הפרט לגמרי?
יש כללי, זה מבטל את הפרט? לא, הוא אומר ככה, אתה, אתן לך דוגמה תקף, כלל ופרט וכלל, זה דוגמה. אדם צריך להתחתן, נכון? אתה נשוי כבר? אשריך, מה טוב חלקך. התחתנת. מאחל לך, תהיה מאושר עם אשתך כל ימי חייך. תגיד אמן.
אמן.
להתחתן לכאורה זה דבר פרטי. לכאורה. אתה רוצה להיות מסודר בחיים, של המשפחה וכל זה. אדם שהוא אדם כללי, הוא אומר, למה להתחתן? אני רוצה להמשיך את השרשרת הדורות. לא שיהיה לי כיף, כמו שחלק מאלה שמתחתנים, של מה? יהיה להם כיף. מה זה כיף דרך אגב? כיף זה כף, מה זה כיף? מה זה, מי שיודע מה זה כיף בעברית?
אוויר.
אה?
אוויר.
מה זה כיף, כיף, כיף? מי רוצה שיהיה לו כיף? מה זה כיף?
שמחה.
כיף, כיף, מה זה? טוב.
טוב.
יש לנו, אני רוצה להתחתן, למה שאני רוצה שיהיה לי טוב? שיהיה לי כיף. נכון או לא? נכון שהתחתנת, אתה רוצה שיהיה לך טוב? כיף, יפה מאוד, אגואיסט קטן. ופעם באים אליי זוגות להתייעץ, רוצים, השאלה הראשונה, לפני החתונה, תגיד, למה אתם רוצים להתחתן? לא חשבנו על זה, חלק לא חשב אפילו, זה טבעי כל כך, זה בא, לא צריך מה. וחלק אומר, בדוגרי אומרים, מה, אנחנו רוצים שיהיה לנו טוב בחיים, שיהיה לנו כיף. אז זה בסדר, אתם אגואיסטים, זה בסדר גמור. אבל זה לא המדרגה שאלה אנחנו, האידיאליסט. האידיאליסט אומר, אני לא מתחתן בשביל שיהיה לי טוב, אלא אני רוצה להמשיך את שרשרת הדורות בעולם, המין האנושי, העם היהודי, לא משנה. יש לי, אני מתחתן בשליחות, לעשות דבר כללי. אני בעצם פלטפורמה להביא עוד דור. אני ממשיך את הדורות. זה דוגמה. אז הוא אדם כללי. הוא פועל, הוא עושה, הוא משתדל על מנת שימשיכו הדורות להמשיך בעם ישראל או בעולם כולו. לא משנה. זה מובן הדבר. ואז הוא מתחתן, הוא עוסק בפרט. לא שהוא מבטל את הפרט. הפרט קיים, והוא נגזר מתוך הכלל. היום, אתה הולך לגור באיזה מקום. אתה יכול להגיד, אני הולך לגור במקום שנוח לי, שטוב לי, אני יודע, יש שם לוקסוס, דברים כאלה. אבל אתה יכול היום להגיד, אני הולך ליישב את ארץ ישראל, באוהל, בקרוון, באיזה גבעת שכיחה, באיזה משהו כזה. לא, 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 לא טובת עצמי, לא האנוכיות, לא האגואיזם עומד לנגד עיניי. אלא אני רוצה ליישב את ארץ ישראל. ומכאן נגזר איפה אני אגור. ולא, וכך, כל דבר ודבר בחיים, בכל דרכיך דאהו. בכל דבר ודבר. אז לא שאתה מוחק את הפרטיות שלך, אלא היא נגזרת מהכלליות. זה חיים לגמרי אחרים. זה המציאות הכללית שאתה עושה למען דבר אידיאליסטי, דבר גדול. ואתה עושה דברים פרטי, אבל זה נגזר מזה, וזה חוזר אל הכלל. זה מובן. אז זה, לכן כתובים, אין אני לי מי לי, נכון? אבל אם אתה תקוע רק עם אין אני לי מי לי, רק עם האגואיזם, עם האנוכיות, אז אתה אדם פרובלמטי, אתה אגואיסט קטן. אתה רק חושב על עצמך. הכל נגזר מהאינטרסים שלך. אתה אינטרסנט, מה שנקרא. ודרך אגב, אנשים אינטרסנטים, הם סובלים, וסביבם סובלים, אפילו בזוגיות, במשפחה. אם אתה אומר, אני רוצה שיהיה לי כיף, ואשתך לא עושה לך כיף. וואי, אז בשביל מה התחתנתי? נכון או לא? המקרה אבוד. אתה עצוב כל הזמן. למה? כי המטרה לא מתממשת. אבל אנטי אומר, אני לא מתחתן בשביל יהיה לי כיף, אני רוצה להמשיך את הדורות, אני מוכן לסבול בשביל ש... יש לי אישה, לך יש טובה, אבל לפעמים יש אישה שהיא לא כל כך איי-איי-איי. ואני אומר, גברת, לא יעזור לך שום דבר. אנחנו ממשיכים את הדורות גם שתעשי לי את המוות. עכשיו היא מסכנה. מציקה לך. ואתה אומר, לא מעניין אותי, אני עובר על זה כאילו לא היה שום דבר. ממשיך הלאה. זה נקרא עושה כלל ופרט וכלל. הבנת את הפרינציפ? עוד שאלות, רבותיי. אני רוצה להיות אידיאליסט, כן. אתה רוצה להיות אידיאליסט, כן.
אתה מדבר על אדם כללי, אתה מדבר על הרב קוק, שזה אדם כללי ואדם ענק, לא... השאלה אם גם אדם קטן...
כמוך, אתה רוצה.
כן,
כמוני.
כמו אנשים פה במניין, יכולים...
כן, כן.
והמעשים הקטנים להיות גם...
אני אסביר לך, יש טיפוסים שונים בעולם. יש מה שנקרא אנשים קטנים ויש אנשים גדולים. למה דווקא מבחינת משקל הגוף והשכל או הדברים האלה? אדם קטן זה אדם אגואיסט. יכול להיות גדול בגיל, אבל ילדותי בהתנהגות שלו. זה נקרא אדם קטן. מה שמאפיין את הילד זה שהוא הב-הב. לקבל, 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 לקבל. כל הזמן הילד הוא חושב על עצמו. ילד בגן הילדים, תיקח לו צעצוע, חרב עליו עולמו. לא תיתן לו סוכריה, אבל הוא כבר נקרא, הוא, מי יודע, בכי עד ניקן את זה החדשה. דוגמה, כן. זאת אומרת, זה נקרא ילדותיות, או בחז"ל קוראים לזה קטנות מוחין. קטנות מוחין זה אדם שהוא כל הזמן חושב על מי, על מי הוא חושב? על עצמו, יפה מאוד. כל הזמן חושב על עצמו. אותו ילד קטן, שהוא כל הזמן חושב על עצמו, הוא מתבגר. או לא, לפעמים הוא לא מתבגר. במנטליות אני מדבר, לא בגיל. אבל אם הוא מתבגר, פתאום הוא חי, כשהוא יש לו כבר משפחה וילדים, הוא חי בשביל הילדים שלו, לא בשביל עצמו. ופעם אני שומע, אומרים, אני מוכן למסור את החיים שלי, רק של הילדים שלי יהיה טוב. הוא עבר קומה, עבר מדרגה, ממצב של אגואיזם למצב של אידיאליזם. ממצב של אנוכיות, של אגואיסטיות, ממצב של רצון לתת. אני מדבר כאן ברמה המשפחתית, ברמה הפשוטה. כל החינוך שנותנים בבית ובבית ספר, בכל מקום, וכולל מכון מאיר, זה לצאת מקטנות מוחין לגדלות מוחין, מאגואיזם לאידיאליזם, מאנוכיות, מאגואיסטיות, למצב של נתינה של זה. אז יהיה חינם, יש אנשים שהם בוגרים והם ילדים, ילדותיים, וכל הזמן חיים סביב עצמם ותו לא. ויש אנשים שהם ילדים, גיל, נערים, ילדים קטנים, אבל אידיאליסטים. הם לא עושים חשבון פרטי, מה יצל מזה, מה נרווח מזה, כל זה. אם אתם רוצים שבאמת לחיות חיים נכונים וטובים, למרות שהם קשים, צריך לשאוף להיות אדם כללי, גם ברמה הפשוטה של כל אחד ואחד. דהיינו, לחיות למען דברים יותר אידיאליסטיים, יותר כלליים, אם זה בחוג החברה או המשפחה או כל דבר ודבר. וזה סולם החיים. בחסידות אומרים, יש ביטוי כזה בחסידות שתמיד יש מה שנקרא מאחד עד עשר, דבר שלם. תמיד, המספר עשר הוא מספר שלם. אז יש מדרגות מאחד עד עשר. אז אומרים שמצבי הרוח זה תלוי בדיוק במצב הזה. כמה שהאדם יותר חושב על עצמו במדרגה יותר נמוכה. וגם הוא יותר עצוב, וגם יותר אומלל ומסכן. כמה שהאדם מתרומם ומתעלה, וחושב יותר על הכלל, הוא נפתח, הוא מתחבר אל הכלל, יותר מאושר, יותר טוב לו. למרות שאולי הוא עני פיזי, אבל הוא טוב לו מבחינה רוחנית, מבחינה נפשית וכו'. או הייתי אומר, סולם השמחה והעצבות תלוי בזה. העצבות באה מתוך אנוכיות, קטנות מוחין, אגואיזם וכל הדברים האלה. השמחה באה מתוך כלליות, מתוך אידיאליזם, מתוך נתינה וכל זה. ואני אתן לכם שיעורי בית. אתם מעוניינים לקבל שיעורי בית? אתם, אם אין, יש לכם מצב רוח לפעמים, כל אדם יש לו מצבי רוח. תלכו, תעשו דבר טוב למישהו. בלי חשבון מה יצא לכם. לשם שמיים, תעזרו לו. לא יודע, תגידו לו מילה טוב, תעשו דבר טוב, הנשמה שלכם תהיה מוארת. שאלו אותי איך זה נעשה, הנשמה מתחילה להעיר, יו, זה אני, הנשמה היא באמת להיות טוב. זה שאתה לא טוב, אתה הולך נגד מי? נגד עצמך. זה שאתה כל הזמן, איך אומרים, חושב רק על עצמך, או דברים מהסוג הזה, אתה אנוכי, אתה בעצם פוגם בעצמך. זה מובן, זה כלל גדול בחיים. עוד שאלות, בבקשה. אז אתה גם יכול להיות אדם גדול, אם אתה מעוניין, כמובן. אתה מעוניין? אה? לא מעוניין. כן מעוניין או לא? תחליט. זה עבודה, זה עבודה לכל החיים. זה לא סתם. אנחנו תמיד מתננדים בין הזה. טוב. אם כן, זהו אורות התשובה. אז לכל אחד יש ספרים? אה? אנחנו, לי אין את הספר הצהוב. הספר הזה לא מופיע. בספר הצהוב, בדף כף ג' אם יש לכם, בדף כף ג' יש כאן חלק ממאמר ש... או יותר כך מאיגרת, ממכתב שכתב הרב קוק זצ"ל לרב חרל"פ. תגידו, מי המציא את המכשירים האלה? מקווה שהמכשיר לא נעלם. זה חלק מתשובה של איגרת שכתב הרב קוק זצ"ל לרב חרל"פ. הרב חרל"פ היה מאוד תלמיד ומאוד מחובר לרב קוק זצ"ל, מאוד הוא בקשר נפשי ממש רוחני ונפשי. הוא גם היה ראש ישיבת מרכז הרב, אחרי שהרב נפטר הוא התמנה כראש ישיבת מרכז הרב, והוא כתב לו מכתב. הוא דיבר איתו מענייני התשובה וביקש ממנו להסביר, שהרב יסביר לו את כל מהלך התשובה וכל העניין התשובה. זה המאמר הזה. אנחנו נקרא את המאמר הזה, זה לא קל כל כך להבין אותו, אבל בכל זאת נשתדל להבין אותו. ושוב פעם אני מבקש, אם יש שאלות או משהו, אז אל תתביישו, תרימו ידיים, תשאלו, זה חשוב. ביסוד הכל, יש לכם דף כף ג', ההסברה הכללית של ביטחון התשובה. צריך להסביר מה זה ביטחון התשובה. תשובה זה תיקון. קודם כל צריך להסביר לאנשים, אומר, את העובדה שאפשר להשתנות, אפשר לתקן. העניין של התיקון וההתחדשות, זה לא דבר של מקריות, אלא דבר מהותי, נאמר. זה שייך למהות העולם. תשובה קדמה לעולם, אומרים חז"ל. מה זאת אומרת תשובה קדמה לעולם? צריך להבין את ה... במושג הזה. השקפת העולם היהודית, אבל לא רק היהודית, אני אומר הכללית, הפילוסופית גם, שכל העולם כולו נמצא בתנועה. בתנועה, זאת אומרת, עולם, אין דבר בעולם סטטי, עומד. הכל זורם, הכל בתנועה. כדור הארץ, הקוסמוס, האטומים, האלקטרונים, אנחנו, כל הזמן אנחנו בתנועה. העובדה הזאת שאנחנו חיים בעולם זורם, בעולם מתנועע, העולם, היא עובדה מאוד גם פיזיקלית, למרות שאתה לא מרגיש את זה לפעמים. למשל, אנחנו עכשיו לא מרגישים שאנחנו בתנועה, נניח, למרות שמי שלמד, אנחנו נמצאים על כדור הארץ. מי, נכון או לא? על איזה כדור אנחנו נמצאים? על כדור הארץ. מי שלמד קצת יודע שכדור הארץ מסתובב כל הזמן, נכון? אז אנחנו על כדור, עד מה אנחנו מסתובבים או לא? אנחנו יחד עם הכדור מסתובבים. זה ברמה של הקוסמוס, כולנו מסתובבים. אבל כמו שאדם נוסע באוטובוס, לפעמים הוא נרדם. נדמה לו שהוא לא התקדם, אבל תוך כדי שהוא נרדם, הוא התקדם קצת, נכון? אז הוא תנועה, בין שהוא, בתנועה, בין שהוא מודע לזה, בין שהוא לא מודע לזה. כולנו נמצאים בתנועה, תנועה. זה דבר פילוסופי, נאמר, אוניברסלי, כללי, אבל גם יהודי. הכל בתנועה, נאמר. השאלה היא לא האם הכל בתנועה. האם יש מטרה לתנועה הזאת? האם יש מגמה לתנועה הזאת? האם כל הבריאה כולה היא בתנועה סיבובית, מחזורית, נאמר, שתמיד אתה חוזר לאותה נקודה שהיית, כמו כדור הארץ, שחוזר לאותה נקודה שהוא היה. או אנחנו בתנועה שיש בה מגמה של התחדשות בלתי פוסקת. זאת שאלה, שאלה חשובה מאוד. אנחנו בראש חודש. למה ראש חודש נקרא ראש חודש? מלשון? חדש, התחדשות, הלבנה מתחדשת, הכל מתחדש. כן, היסוד של אמונתנו, ככה בכל רסעד הגאון אומר באמונות ודעות, זה האמונה בהתחדשות. העולם מתחדש, בטובו מחדש בכל יום תמיד מעשה בראשית, כאמור לא זורים גדולים וכו'. זאת אומרת, כל המציאות כולה היא כל הזמן בתהליך של השתלמות, התחדשות, התקדמות, תקראו לזה איך אתם רוצים. זה נקרא תשובה קדמה לעולם, עומדת ביסוד כל הבריאה כולה, בכל העולם כולה. זה התשובה. לכן, כשאני אומרים תשובה, ביסוד הכל עומד הביטחון בתשובה. התשובה לא מתחילה ממני, מהאדם. היא מתחילה ממי? מהרוצה בתשובה, מאלוקים שהוא רוצה בתשובה. כולם שייכים לתשובה. בני אדם, בעלי חיים, הבריאה כולה, יהודים, לא יהודים, לא משנה. כולם שייכים למהלך של התפתחות והתקדמות. לא רק שאנחנו מתפתחים מבחינה טכנולוגית ומדעית וכו', רואים את זה ממש בחוש, איך אנחנו מתפתחים. אלא כל ההוויה כולה, גם מה שנראה לנו כדבר טבעי ומחזורי, זה לא ככה. יום ליום יביע עומר. היום של אתמול זה לא כמו היום. ומחר זה לא כמו היום. ושנה שעברה זה לא כמו השנה. ושנה הבאה זה לא כמו השנה. וכולנו במהלך הזה של התשובה. לכן הביטחון בתשובה הוא נובע מהפרינציפ, מהעיקרון שהכל בתשובה בעצם. רק מה לנו יש בחירה חופשית. אתה יכול לזכות ולראות את ההתחדשות בעיני נשמתך. ולהיות שמח בזה, ולכן באמת שאדם קונה בגד, הוא מברך שהחיינו וקיימנו והגענו לזמן הזה, למה? הוא שמח בהתחדשות, יש לו בגד חדש. אבל מצד האמת, העולם כולו הוא בהתחדשות בלתי פוסקת, ואנחנו בתוך זה. או בגלל הבחירה החופשית, אתה יכול ללכת נגד המהלך הזה, בתחושה שלך, ולהיכנס לתרדמת, או לעצימת עיניים, או חז"ל קוראים לזה אסתר פנים. אסתר פנים באופן פשוט זה אסתר הפנימיות, או המגמה הפנימית שנמצאת בכל ההוויה. ואז לא רק שאתה לא רואה התקדמות בחיים שלך, אתה רואה אפילו החיים שלך הולכים ונגמרים. כאילו אתה נולדת בשביל למות. דרך אגב בדקתי, זה נכון. בכל יום אתה מתקרב לאן? מה התחנה הסופית, מי יודע? מי יודע?
מה זה? הגוף למטה.
איפה התחנה הסופית? תחנה מרכזית? איפה התחנה המרכזית? איפה כולם מרוכזים? בבית העלמין. נכון או לא? יש לי מחשבה כזאת לפעמים. אדם אומר, אני כל יום גומר יום, נגמר לי החיים. קוראים לזה בלשון המודרני שעון חול, לא קודש, שעון חול, מה זה חול? כל פעם, כל יום נגמר לו החול, הוא גומר את החיים. אדם כזה חי בדיכאונות, הוא מסכן, הוא אומלל, בזבז את החיים, הכל... או במילים אחרות, על מנת, אני אצייר את זה, אמחיש לכם את זה כרעיון. יש שלוש תפיסות בעולם, יש מה שנקרא אדם אופטימי. אדם אופטימי זה אדם רואה טובות, אדם עם עתיד. יש אדם שנקרא אדם פסימי, אדם רואה שחורות, אדם שאין לו עתיד. זה אדם, וכולנו לפעמים יש לנו רגעים של אופטימיות ושמחה וטוב לב, אנחנו... ולפעמים אנחנו נכנסים לאיזה דיקי, זה נקרא בלשון הפסיכיאטרים. זה דיכאון קטן, משהו כזה, של רואה שחורות, אנחנו בנדנדה הזאת כל הזמן, בעל שלו. עכשיו, מה מביא אותנו לאמונה, לאופטימיות, לראייה טובה של כל המציאות? ומה מביא אותנו לפסימיות, לדברים כאלה? נמחיש את זה על ידי הרעיון הפשוט. אם אתה רואה את המעגל של החיים כמעגל סגור, ואתה לא מתקדם, אתה פסימי. אתה אומר, לעולם אני אחזור לאותה נקודה שאני הייתי בה. זה נקרא בלשון המודרנית עבריינים. למה קוראים להם עבריינים? מי זה עבריין? שהוא חוזר תמיד לגנוב. למה? הדימוי שלו הוא כל כך חלש, הוא אומר, אין לי ברירה, אני הייתי גנב, אשאר, חס ושלום, אשאר גנב ויהיה גנב. הוא יחזור לבית הצוהר תמיד. הוא חי את העבר. הוא חי במעגל סגור במילים אחרות. סליחה שקצת הקצנתי במשל, כן, בדבר הזה. זה אדם שאין לו תקווה. הוא אומר, תמיד אני אחזור לאותה נקודה. זה מקרה טוב. מקרה לא טוב זה משל הקפיץ. הקפיץ הוא ספירלה עולה. מעגלים שנסגרים ונפתחים, כל הזמן. האופטימי הוא עולה בספירלה, הוא עולה בקפיץ. כל יום הוא עולה מדרגה. כל שנה עולה מדרגה. כל ראש חודש, אלול, הוא מדרגה, אופ. הוא עולה מדרגה בקפיץ החיים, נאמר ככה. הוא מקפיץ לעצמו. אבל יש אחר, בדיוק הפוך, הוא אומר, כל יום אני יורד מדרגה. כל יום אני מדרדר, יותר. הוא כל הזמן, לא רק שאין כאן מחזוריות, אלא יש כאן הידרדרות, כן, מבחינה מנטלית, מבחינת הרגשה, מבחינת התנהגות לפעמים, דברים כאלה, זה מובן. התשובה זה להתחדשות, כן, צריך שיהיה ביטחון בתשובה, באפשרות להתקדם. כן, בבקשה, מה רצית?
רציתי לשאול אם זה הגיוני זה הגיוני שבן אדם כל הזמן
יהיה אופטימי,
או שזה גם טבעי קצת...
לא רק הגיוני, נולדת לזה. אני בדקתי את זה באינטרנט, אני שומע הטובה שלך נולדה לזה. נולדת לטובה, לא לרעה. נכון שגם האדם הראשון חטא וגורש מגן עדן, ואנחנו בעקבותיו, נכון. אבל כשהאלוקים ברא כל אחד מאיתנו, ובכלל את המין האנושי, הוא ברא אותו לטובה, לא לרעה. זה מצד האמת. אבל מה? אמרנו מקודם, יש בחירה חופשית. אלוקי אומר, אני בראתי אתכם לטובה, אתם נשמות טובות כולכם, בלי יוצא מן הכלל. אבל אני נותן לכם את האפשרות להניג את עצמכם, בכוחות עצמכם, ואתם יכולים להאיר את נשמתכם, ואתם יכולים להפעיל על נשמתכם. תינר מצווה ותורה אור. היכולת להיות מואר, להיות אופטימי, להיות שמח, להיות זה, לא שזה יכולת, זה מהות. זה האדם באמת. אדם שהוא לא שמח, אדם שהוא בדיכאון, בעצבות, דברים כאלה, הוא אדם כבוי, נשמתית, מנטלית וכל זה. זה, אתה שואל אותי, אתה נולדת להיות שמח. אם אתה לא שמח, כמו כל אחד מתשב היפול צדיק, כל אחד יכול ליפול, וכאן. אם אתה לא שמח, אז יש לך חולשה. בסדר, חולשה באמונה, בעמידות, במה שלא משנה. אבל שזה אנחנו חיים, לתקן עולם במלכות שדי. להתמודד עם, עם החולשות האלה. ממי לומדים את הדבר הזה? מהרוצח הראשון בעולם. זה היה קין. קין היה רוצח. סליחה שהתורה, זה לא אני, התורה באה אומרת, אתם רוצים ללמוד תשובה, תלמדו מקין. מה? קין? הרוצח הזה, יש מה ללמוד ממנו. אם תיטיב, מה אומר לו הקדוש ברוך? אם תיטיב, סט. חיים שלך בידיים שלך. תפתח את הידיים, תגיד, חיים שלי בידיים שלי. אם תיטיב, אין בעיה, אם תתגבר על היצר הרע שלך, על המחשבות, על כל הדברים שלך, סט. יהיה לך כל טוב סלע. אם לא תיטיב, לפתח אתה את רובץ. אתה יכול לטפל בו בחטאת. ואחרי שהוא רצח, איך הוא בא אל הקדוש ברוך הוא, קין, ואומר לקדוש ברוך הוא, מה, קשה, אבוני מנסו, הוא מתפקח איתו, מה אם רצחתי, אז מה? אתה כל יכול, אתה לא יכול לאפשר לי לחזור בתשובה, מה? אומר לו הקדוש ברוך הוא, אתה צודק? אומר לו, נכון. הוא צודק, אתה צודק, קין. וישאיר אותו בחיים. זה כמו ילד שבא אל אבא שלו ועשה איזה שטות, אני יודע מה. אבא, אתה לא יכול לסלוח לי? מה, אבינו שבשמיים, מה הוא אומר? אבל זה קין, התורה, כשמספרנו את סיפור התשובה, אז מביאה את קין כדוגמה למהלך שהוא, למרות שהוא עשה הדבר הכי נורא שאפשר לעשות, לרצוח את אחיו, סתם לרצוח זה דבר נורא, ואת אחיו עוד לרצוח, כל דמי אחיך צועקים להם מהאדמה, הוא אומר לו, חביבי, אתה לא יכול לקבל אותי בתשובה? אז יש לו, וחזל אומרים, חכמים אומרים, שקין זיקה את האבא שלו, כי האדם הראשון חטא, הרי איך נולד קין בכלל? קין כזה, טיפוס כזה, בגלל שהאדם הראשון חטא, הוא גורש מגן עדן. אז הוא אומר, בזה שקין אמר, יש אפשרות לחזור עם תשובה, הוא זיקה, זה נקרא, יש ביטוי כזה בחכמים, ברא מזכה אבא. הבן זיקה את אביו, כמו אברהם אבינו, שזיקה את תרח. כן. אתה מבין? אבל תשאל עוד פעם את השאלה, כבר שכחתי את השאלה. כן. מה הייתה השאלה?
אגיד לי, השאלה הייתה אם אפשר להיות אופטימי כל הזמן, אם זה...
אז עדיי, איזה שאלה? כתוב על האבות, למשל, אברהם, יצחק ויעקב, אצל הבקוזרי אומר את הדבר הזה, שאילו כל הצרות שבעולם היו עוברים עליהם, ועברו עליהם צרות גדולות, ניסיונות רבים, הם לרגע לא היו מפסיקים להאמין בקדוש ברוך. האמונה היא כל כך הייתה ודאית אצלם, אצל האבות, שזה לא היה מזיז להם המצבים המשתנים של החיים, שזה בדרך כלל גורל מצבי רוח נאמר. הייתה להם, הם היו, בכל מצב היו מאמינים. יעקב אבינו כזה, שהיו לו צרות מלידה ועד ימותו, כל הזמן רק צרות, מחייך כל הזמן. פעם פגשתי אותו, בתפילה, אלוקי יעקב. תן חיוך, מה אתה? כל הזמן מחייך. יעקב אבינו. מאיפה בא לך? אמונה. הייתה לו אמונה. לא שהוא לא התמודד עם הבעיות שלו. לא שהוא ברח אל החיוך. אלא האמונה הייתה כל כך ודאית. דבר ממשי אצלו, בפנימיותו. אז הוא ראה גם כשלבן רימה אותו ושיקר אותו ומכרו את יוסף. וכל הזמן הוא לא הפסיק להאמין בקדוש ברוך הוא לרגע. ואנחנו עם של מאמינים. מאמינים בני מאמינים, כן. זה אפשרי, תנסה פעם, לחייך. כן,
בבקשה. אבל לא להיות יותר מדי שמח ולהגיע 4 קילומטר מפה.
זה אתה צודק. אדם צריך לחבר את העולמות. אני לא אומר, השמחה והעצבות זה דבר טבעי, זה לא דבר לא טבעי. כתוב במהר"ל, כתוב שהשלמות מביאה שמחה, החיסרון מביא עצבות. הייתי אומר, השמחה והעצבות או מצבי רוח זה סימפטומים למצב המוסרי, הערכי, הגופני, החברתי לפעמים. זה סימפטום בעצם. סימפטום למשהו. זה לא, זה ביטוי, נאמר, סימפטום זה ביטוי למצב הפנימי יותר, מוסרי, ערכי יותר. לפעמים גם חומרני, זה לא משנה, כן. אבל בתוך כל השינויים האלה יש דבר שהוא בלתי משתנה, זה האמונה. זה, לא רק בדבר, בכל הבריאה כולה צריך להבין. אנחנו חיים בעולם משתנה, עולם מודרני מאוד. הכל זז, הכל משתנה, הכל זה דבר לא יומן, איזה עולם אנחנו משתנה. אבל אל לנו חס ושלום לאבד את הערך הנצחי בתוך המשתנה. ולחיות רק במשתנה אני... כן, זה דבר נורא והיום, אדם שחי רק בתשינויים וכל הדברים, באותו רגע שאין לו שינוי, הוא מת. הוא כאילו לא, חסר לו משהו. אדרבה, אנחנו צריכים להבין שהנשמת, כל המשתנה, זה דבר אלוקי, דבר נצחי, דבר קבוע, דבר זה. עם ישראל חי עם כל השינויים, כל הדברים האלה. כן, יש לך, התורה הזאת חיה וקיימת, נושמת, כל הזמן עם כל השינויים וכל המודרניזציה. זה לא בא לבטל את זה, זה ערך, זה תוכן, משמעות, לכל העולם המשתנה. אני אומר, במיוחד בעולם המודרני, זה קשה מאוד. אנשים לפעמים חיים את הכותרות של העיתונים, או הטלוויזיה, או האינטרנט, או משהו כזה. ראיתם פעם אדם שעוסק בבורסה, מישהו ראה פעם דבר כזה? איפה ראית דבר כזה? זה הדבר הכי גרוע שיכול לקרות. הוא חי כמו יויו, אתם יודעים מה זה יויו? מה זה יויו? עולה ויורד. אתה מסתכל עליו בבוקר, היה בוקר, ראיתי כאן יהודי אחד שמשחק בבורסה. ראיתי אותו ככה זורח, שמח. אמרתי, וואי, 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 בטח הרווחת ב... שואלי
אותו בציבי.
הרווחת בבורסה.
הרווחת... זה גם מישהו
בציבי. בסדר, פעם...
כל פעם זה עולה.
אותו בן אדם, פעם ראיתי אותו ככה על הפנים. זה נפי, הבורסה נפלה.
כן, אבל...
וואי, 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 וואי.
בסוף מה יורד.
החיים זה לא בורסה.
ברוך השם. אבל איך בן אדם כזה יכול להיות מאושר כל הזמן?
מי?
הבן אדם
כי הוא לא מבין.
הוא לא מבין, זה פרופורציות נכונות. מה זה הבורסה? זה שטויות. בשבילי להתפלל מנחה זה העיקר של היום. מה זה הבורסה? זה סתם אמצעי להרוויח קצת כסף, זה הכל. שטויות. שטויות במיץ עגבניות נגיד.
כשאתה מגיע להבנה הזאת, אתה לא לוקח את
הבורסה. בא למכון מאיר. מה זאת אומרת? הבחור הזה לומד מכון מאיר. זה מה שאומר, אם יש לך בחיים ערכים נצחיים, אלוקיים, בלתי משתנים, אז המשתנה זה לא החיים שלך. המשתנה זה לבוש, זה בגד. אתה מחליף אותו. אתה מחבס אותו, אתה זה. והחיים המודרניים, לצערי הרב, אני אומר, זה כואב מאוד לפעמים, שאדם חיים בחוסר יציבות נפשית, רוחנית, הם סובלים מזה מאוד. הכל מצבי רוח, מצבי רוח, מצבי רוח. אבל אם הוא היה כמו יעקב אבינו, הוא אומר, אני אתן אמת ליעקב, אני באמת שלי עם לבן הרמי, ואני באמת שלי עם פרו, ואני באמת עם הילדים שלי, ואני באמת שלי עם הזה, אני יש לי את האמת שלי, אני לא מזיז כאו זה מהאמיתות שלי, מהערכים שלי, נאמר, עם כל הסביבה המשתנה והרעה, העולם אלמא דשיקרא הזה, שאני חי בתוכו. זה חיים לגמרי שונים מאשר חיים של יו-יו כזה, של מצבי רוח ודברים כאלה. זה דבר, לפעמים, ממש אנשים סובלים מהעובדה שאין להם עמוד שדרה יציב, זהו, זה הדבר שאני מאמין בו, זה הערכים שאני מאמין, גם מבחינה אנושית דרך אגב, לא רק מבחינה דתית. יש לו ערכים, הוא אומר, הערכים האלה עומדים לפני, זה ה... אדם שהוא סוחר למשל, הוא אומר, אם נאמר אצלו הערך הכי חשוב בחיים להיות ישר, להיות אגון, לא לשקר, לא לרמות וכו', נניח, אז לא, הוא מפסיד, מפסיד בסדר, אבל נשארתי ישר, נשארתי אגון, נשארתי נאמן לדבר שאני מאמין בו כל חיי. אבל אם הוא לא כזה, אין לו ערכים, וואי וואי, הפסיד קצת בשוק, וואי, הוא כבר בכעסים, בלגנים, בכל מיני...
הוא מפסיד באמת את כל עונך, אתה לא יכול להתכחס בזה, אתה לא יכול...
נראה שאתה עוד סוחר קטן, תהיה סוחר גדול, גדול מבחינת גדלות, ערכים, ערכים. אני אומר, אתה תגמר סוחר, זה משפחה, משפחה, יש ערך שנקרא שלום בית, ערך מקודש. נכון, משפחה זה דבר מורכב, זה לא דבר פשוט. אבל אם אתה רואה בשלום הבית ערך, שאתה בו בערך הזה רואה ערך עליון, אתה מוכן להתכופף, מוכן התחתנת כבר עוד לא, מוכן להתכופף, מוכן להתפשר, מוכן לזה, מוכן לזה. זה אצלי הדבר הכי חשוב בחיים, שלום בית. ערך נצחי, דרך אגב זה ערך נצחי באמת. שלום בית. אני אומר, ברמה האנושית, לא הדתית. וחיים לגמרי אחרת, מה שכל אחד יושב בבית, דורק גט לשני כל רגע. הוא אומר, הוא חי בצורה נוראה. זה מובן הדבר. כדוגמה, בכל דבר מכך. בכל דרכיך דאהו. הדרך היא משתנה, נכון, אתה נוסע ואתה רואה נוף כזה ונוף כזה, אבל בכל דרכיך דאהו, דא את מה? את אלוקים. ומה זה מבחינה הזאת, מבחינתנו, מה זה אלוקים? את האמת, את הצדק, את היושר, את האם אתה הדתי, את התורה, את הערכים שאתה מאמין בה, את השבת, את החג, את המועד, את מה שאתה רוצה, יש לך דבר נצחי בעולם משתנה. זה כל היהדות על רגל אחד. הנצח בעולם משתנה. זה מובן? לא הבנת. לא נורא. אתה רק מתחיל במכון מאיר, אולי פעם תדע.
אם לך, נגיד, סגורים חלילה את המכון מאיר, אתה לא תהיה עצוב
ומדוכא. דרך אגב, אני הייתי כל כך שמח היום.
תדע איך אומר דבר.
סוף סוף, אני יכול לנשום.
ברוך השם.
מה זה? לא פעם אני אומר לחברים, וואלה, אולי אני כבר אצא לפנסיה. תלמידים לא רוצים. זה לא עניין פרטי, עכשיו מכון מאיר זה עניין פרטי, אילו זה עניין פרטי שלי, אתה צודק. אתה צודק. אז הייתי, הפסדתי את מפעל חיי, פק, 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 פק. וואי. טרגדיה אישית. טרגדיה, מי יודע? חס ושלום. מה פתאום? מה פתאום? זה לא עניין שלי. אני רואה בזה ערך. ערך אלוקי, ערך נצחי. זה דבר שהוא לא, לא מתחיל ממני בכלל. מתחיל מרצון השם, מסך הכל. ודור הולך ודור בא, ו... לא סוף העולם. לא שאין לי מצבי רוח, אל תחשוב. אין לי, יש קשיים, כל אדם יש לו קשיים בחיים. אבל צריך שיהיה עמוד שדרה. אם אין עמוד שדרה, אדם בלי עמוד שדרה, בלי ערכים, בלי אמת שלו, בלי הדברים שלו, הוא אומלל ומסכן. הוא חי בעולם נזיל כזה, מפוזר מאוד. עליות, ירידות, בלגנים, עניינים. אתה מבין? אני מברך אותך שיהיה לך עמוד שדרה. עוד שאלות, רבותיי. עוד לא הגענו למאמר עצמו. טוב, ביטחון התשובה. קודם כל, זה גם ערך. לדעת שאפשר לתקן, זה דבר חשוב. להיות אופטימי. להבין שיש שאנסים בחיים. יש סיכוי בחיים. לכל דבר. ולהבין שאלוקים רוצה בתשובה, והמהלך התשובה לא מתחיל מהפרטיות שלי. מתחיל מהרצון של אלוקים. הבא להיטהר מסייעים בידו מהשמיים, אלוקים עוזר לו. הבא לתקן משהו, אלוקים עוזר לו. בלי סייעתא דשמיא כמעט בלתי אפשרי הדבר. זה מובן הדבר. טוב, נתחיל את זה. ביסוד הכל צריכה לבוא ההסברה הכללית של ביטחון התשובה. אבל לא רק ביטחון התשובה, אלא עצם השלווה ושמחת עוז שצריכה להיות מתלבשת הנפש של כל איש אשר אור התשובה מאיר בנשמתו. תשובה באמת עושה את האדם שלב ושמח. יש כאן ביטוי שמחת עוז, לא סתם. שלב ושמח. זאת אומרת, אם אתה רואה אדם שהוא אומר, אני בעל תשובה והוא עצבני וכועס ועצוב או משהו כזה, אתה אומר לו, אתה שיחקת אותה, אתה לא בעל תשובה. בעל תשובה באמת, שהוא שב משיב את עצמו ואת עולמו ואת חייו לבורא עולם, בהחשבה שלו, בהבנה שלו וכל הדברים האלה, הוא באמת רואה איך האלוקים עושה את הכל לטובה, גם את המשברים שהוא עבר, גם זה לטובה. ירידה לצורך עלייה. הוא רואה את הכל. הוא מחבר את כל המציאות הפרטית והכללית למקור שלה, לשורש שלה, לריבונו. אז במילא אדם כזה הוא שמח. יש בו שלווה, יש בו שמחה. יש כאן אחד, קוראים לו איתן, הוא שואל שאלה באינטרנט. אבל ההשפעה של התורה על האדם זה אחרי זמן. אז הוא יהיה שמח רק אחרי לימוד רב ולא מיד. איך? הוא נהיה שמח מיד, אינסטינקט. יש מיקרוגל, אינסטינקט. הוא רוצה להיות שמח מיד. בסדר, תבוא למכון מיר, תהיה שמח מיד. אבל האמת היא שהשאלה שלו היא מציקה להרבה אנשים, מיליון, מיליארדים, שהם עצובים ורוצים להיות שמחים. אז לצערי הרב, אני אומר זה בכאב לב, אבל זה אותי עובדה. אנשים שותים יין. יין ישמח לבב אנוש. הוא רוצה להיות שמח, הוא לא רוצה לעבוד. הוא לא רוצה לפעול. הוא לא רוצה להיות בן אדם טוב. לתקן את מעשיו, את מידותיו, הדברים, שלוקח זמן. הוא רוצה להיות מיד שמח. הוא לוקח איזה, איך אומרים, איך קוראים לסמים האלה, אני יודע, יש כאלה שמזריקים, יש כאלה ששמים בפה, יש כאלה שמריחים, יש פטנטים מכל ה... הוא רוצה להיות שמח מיד. אין לך סבלנות אינטרנט. ודאי שלוקח זמן. להשתלם זה סיפור לפעמים של שנים. ואם אתה מצפה מעכשיו להרגע, אז אתה לא מציאותי, אתה בעצם בורח הרי עד למה אתה עצור? כי יש לך קלקולים. תקן את הקלקולים, תהיה שמח. אתה מחפש קיצורי דרך להיות שמח? זה הדבר הכי מסוכן שיכול להיות. זה סובלים כל כך הרבה אנשים מהדבר הזה. בסדר, הוא אומר לי בסדר, הוא הבין, זה לוקח קצת זמן, צריך לעבוד. אדם לעמל יולד, אדם לא נולד להתבטל. שיהיה לנו יום טוב וחודש טוב, רבותיי.